קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
השבוע אנחנו נמשיך לעסוק בתשובות רבי עקיבא איגר. לפני שנתחיל, כדאי בכל אופן לספר עוד סיפור אחד עליו. כמו שהזכרתי בשבוע שעבר, רבי עקיבא איגר היה ידוע כגאון בעניבות. ויש הרבה סיפורים שמראים את צדקותו ואת העניבות שלו. באופן מיוחד, הוא התבטל כלפי חבר שלו, הרב לויברבם, בעל הנתיבות, הרב של ליסה. מסופר שפעם אחת הם נסעו בעגלה ביחד, במרכבה כזאת. והיה מקובל באותם הימים, באותם השנים, באותם המקומות, שאנשי הקהילה שידעו שמרכבה כזאת מגיע עם גדול בתורה, היו יוצאים כמה פסיעות מחוץ לעיר, מקבלים את פני הרב, ומורידים את העגלה על הרצפה, ואז הקהל בעצמו, הציבור היה סוחב את העגלה להביא את הרב לעיר בכבוד גדול. הרב הנתיבות והרב עקיבא איגר נסו ביחד לאותה עיירה. וכרגיל, ציבור יצא לקראתם. הנתיבות ירד מהמרכבה, הוא הבין שיוצאים לכבודו של רבי עקיבא איגר, והוא ירד והשתתף בציבור לשאת את העגלה. מצד שני, רבי עקיבא איגר היה בטוח שהגיעו לכבוד הנתיבות, אז הוא ירד מצידו השני והשתתף בציבור לשאת את העגלה. תחשבו על תדהמת הקהל כשהעגלה מגיעה לעיר, פותחים את הדלתות ואין שם אף אחד. גם רבי עקיבא איגר וגם הנתיבות יצאו מתוך עניבות. אחת מן התשובות המפורסמות ביותר היא דווקא לדעתי בגלל סוף התשובה. השאלה הייתה שהייתה עיירה שסופר סתם הגיע לעיירה. והוא הגיע עם בנו. בנו היה בערך בן 16 שנה, כך אביו העיד עליו. הוא היה גדול בקומה גבוה, כנראה שלא הייתה לו חתימת זקן. והבחור הזה היה עוזר לאביו בכתיבת סתם. רבי עקיבא איגר מיכה בו. והוא אמר שהגמרא אומרת שגדול זה אחד שהגיע לגיל בבנים, גדול שהגיע לגיל 13, אבל הביא סימני בגרות. וסימני בגרות הם הקובעים העיקריים. איך אנחנו היום נוהגים שכל ילד שמגיע לגיל בר מצווה, אנחנו מרשים לו לעלות לתורה, לקרוא את ההפטרה, לעבור לפני הדוכן. הגמרא אומרת שיש מה שאנחנו קוראים לזה חזק עד רבה. רבה אמר חזקה, שילדה שהגיעה לגיל 12, בחור שהגיע, ילד שהגיע לגיל 13, חזקה שהביאו שתי שערות. וזה נקרא חזק עד רבה. אבל אומר רבי עקיבא איגר שהרי בגמרא כתוב שחזק עד רבה רק מועילה לעניין מצוות הרבנן, לעניין דינים דרבנן, לא לעניין דיני תורה. לקרוא בתורה זה לא דין תורה, וודאי לא דין תורה מי צריך לקרוא. ממילא, על זה סומכים על הקטן. תפילה, לפי רוב הראשונים, בכלל כל המושג של תפילה דרבנן, אבל בעל התפילה זה דין דרבנן. ממילא, אנחנו מרשים לקטנים, לא לקטנים, לבחור שהגיע ל-13, לסמוך על החזוק הדרבה. אבל עניין, דין תורה, אנחנו לא מרשים לסמוך על חזוק הדרבה. ורבי עקיבא מביא דיון הלכתי מאוד מעניין. האם באמת אנחנו סומכים על חזק הדרבה באיסור דאורייתא, והוא מביא ראיה ודוחה וכו'. הוא ממשיך שצריכים לבדוק, ואז הייתה לו שאלה אם צריכים לבדוק על ידי עד אחד או על ידי שני עדים, ולמעשה הוא חושב שצריכים בדיקה לחומרה על פי שני עדים. אבל הוא אומר שאם לאחר בדיקה מדובר באותו ילד, באותו בחור בן 6, שהוא האביב אומר שהוא בן 16, אם בסופו של דבר בדקו אותו ומצאו שאכן הביא שתי שערות, אז רבי קיבייר מתיר לסמוך על החזקה של רבה, שאכן הביא שתי שערות, ולכן גם מה שהבחור הזה כתב ועסק בענייני סתם, ספרי תורה, תפילין ומזוזות, לפני שבדקו אותו, גם את זה הוא היה יכול להקל ולהתיר. אבל אחר מכן, רבי קיבייר מתחיל לדון בדברי המגן אברהם. והמגן אברהם אמר שלפי מה שלמדנו עכשיו, אומר המגן אברהם קטן, לא יכול להוציא אישה בקידוש. כשאנחנו מדברים על קידוש בשבת, בוא נזכור בשבוע שעבר שרבי קיבייר חידש, שנשים אינן חייבות בקידוש ביום טוב, מדאורייתא. אבל בוודאי בקידוש בשבת, נשים חייבות. אומר המגן אברהם, בסימן ריש מם א', שבן 13 שנה לא יכול להוציא אישה. הרי האישה חייבת מן התורה, ומן התורה לא סמכים לחזק הדרבה. מה עדיף לה לעשות? אז כאן יש דיון הלכתי מאוד מעניין, שרבי קיבייר מציע על פי המגן אברהם, שאולי האישה תקדש יחד עם הבחור, נניח שיש מקרה שהבעל יצא למילואים, אשתו נמצאת בבית עם הבחור שהוא בן 15, ולא סומכים על חזק הדרבה, אז האישה תגיד עם הבחור מילה במילה את הקידוש, כך הציע מגן אברהם. כמובן, מדברים, אולי יש בעיה, שהרי האישה לא תוציא קידוש, לא תצא קידוש על היין. הרי היא אומרת את המילים שבאמת יוצאים ידי חובת קידוש, בלי הברכה. אבל היא לא תוציא את תצא מדין קידוש על היין אם היא לא תברך, ואם הקטן לא יכול להוציא אותה, אז בוא נזכור שקידוש על היין זה רק דרבנן. עצם הקידוש זה דאורייתא. ולכן אולי הוא יכול להוציא אותה בחלק שהוא דאורייתא, והיא תוציא אותה, בחלק שהוא דרבנן, הילד, סליחה, הבחור, יוציא את האישה בחלק שהוא דרבנן, אבל היא תצא לבד, הידי אמירתה לבד, בקידוש, בזמן שהיא תגיד מילה במילה. מעניין שזה הוליד דיון באחרונים, אם יש דין של שומע קונה במקצת הברכה. בדרך כלל שומע קונה, אחד אומר את כל הברכה, והשני שמקשיב לו יוצא מדין שומע קונה. כאן, הרי היא אמרה חלק ושתקה חלק. חלק היא רצתה לצאת הידי אמירת עצמה, וחלק היא רצתה לצאת הידי אמירת הקטן. אז יש שאלה הלכתית, רזוניש, ועוד האחרונים דנו בזה. האם יש מקום לצאת מדין שומע כעונה על פי בעניין חצי ברכה. כמובן, אם באמת רוצים לדון בגופו של עניין, אם אישה התפללה מעריף, הבעיה לא קיימת. משום שאם אישה התפללה מעריף, אנחנו אומרים שיצא קידוש דאורייתא על ידי אמירת 18. זה חידוש שהדגול מרבבה חידש. אמנם נזכיר עוד מעט השלכות לדין הזה, אבל הדגול מרבבה, בעל הנודע ביהודה בהגותיו על שולחן ערוך בשם דגול מרבבה, אמר שנשים שיוצאים ידי חיוב קידוש דאורייתא על ידי אמירת 18 בליל שבת. אם אישה תתפלל מעריב, אז היא עכשיו יצאה את הדורייתא, היא רק חייבת בקידוש לרבנן. קידוש של היין מדי רבנן. בזה אנחנו אומרים שוודאי סומכים על חזק הדרב על עניין דין לרבנן, ואז כמובן הבעיה אינה מתעוררת בכלל. פעם דיברתי עם ראש הישיבה, הרב ליכטנשטיין, שיחיה, ושאלתי אותו על עניין כזה מסובך, שכן מוצאים נשים, לא מוצאים נשים, אם היא תגיד כך, אם היא תעשה כך, אז הרב ליכטנשטיין השיב לי, כל אישה שמבינה ולומדת מה שאתה מדבר, פירושו שהיא הגיעה לרמה שכלית, לרמה דתית, כזאת גבוהה, אז שהיא תתפלל. למה להיכנס להסתבך? בכלל היא צריכה להתפלל. בוודאי במקרה מסובך כזה, עדיף לה להתפלל לבד. ולכן הבעיה לא תתקיים. אבל לאור הבעיה שהעיר הדגול מרבבה, אז רבי קיבר ממשיך לדון בדבריו. הדגול מרבבה הרי אמר שיוצאים ידי קידוש בתפילה דורייתא, בתפילה, קידוש דורייתא בתפילה בליל שבת. ולכן, מה קורה אם בן אדם בעל הבית הולך לבית הכנסת, מתפלל מעריב כרגיל. הוא חוזר הביתה, ואשתו לא התפללה מעריב. אז אומר הרב נודע ביהודה, שהרי עכשיו הגבר חייב בקידוש הרבנן, ואילו האישה חייבת בקידוש דורייתא. אז הוא מחדש שבמקרה כזה, אישה לא, הבן אדם אולי לא יוכל להוציא את אשתו. ועל סמך מה הוא אומר את זה? על כמה וכמה הנחות. הנחה אחת שיוצאים ידי קידוש דאורייתא ב-18. הנחה שנייה שמי שחייב בקידוש דרבנן אינו חייב, אינו יכול להוציא מי שחייב דאורייתא. בדרך כלל אנחנו פוסקים שמי שחייב מדרבנן כן מוציא מי שחייב דאורייתא. מסביר הדגול מרבבה שיש גמרא במסכת ברכות דף כ עמוד ב'. בגמרא שם כתוב שיש ספק אם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה או מדרבנן. דרך אגב, זו גמרא מעניינת מכמה וכמה סיבות, אבל אחת מהן, שבמשנה זה ברור שאישה חייבת בברכת המזון. אולי מדורייתא, אולי מדרבנן. זה דבר חדש, שאפילו אם נניח שיש פטור דאורייתא, יש חיוב דרבנן. בדרך כלל, אם נשים פטורות מאיזה מצווה, למשל משופר, לולב, סוכה וכדומה, אז חכמים לא חייבו אותם. בשבוע שעבר עסקנו אם יש מושג של קיבלו עליו, אבל בוודאי אין מושג שחכמים חייבו אותם. וכאן לגמרא זה בטוח, שאם אפילו נניח שאישה פטורה מדאורייתא, בוודאי היא חייבת מדרבנן. זה חידוש גדול, אבל זה כתוב בגמרא. בכל אופן, אומרת הגמרא, מה אכפת לי, מה נפקא מינה אם אישה חייבת בברכת המזון מדאורייתא ומדרבנן? הרי בסופו של דבר היא חייבת, אומרת הגמרא, יש נפקא מינה, האם היא יכולה להוציא גבר? ואז דנה נודע ביהודה, כמובן, אם היא חייבת מדאורייתא, היא יכולה להוציא גבר, אם היא מחויבת מדרבנן, היא לא יכולה. למה לא יכולה? מי שחייב מדרבנן בדרך כלל אנחנו אומרים שהוא כן יכול להוציא מי שחייב מדורייתא. הוא מסביר הראש, בגלל שאין ערבות. הנודע ביהודה הבין שאין ערבות מנשים לאנשים. אישה אינה חייבת להוציא גברים, לא מחייבים אותה בעריבות לנשים. דגול מרבבה הוא מציע שאולי נמשיך את הקו הלאה, ונגיד, כמו שאישה לא חייבת בערבות לגבי גברים, גברים לא חייבים בערבות לגבי נשים, ממילא, איש שחייב מדרבנן לא יכול להוציא אישה מטעם ערבות. הוא יכול להוציא גבר אחר. מי שחייב מדרבנן יכול להוציא מי שחייב מדורייתא מדין ערבות. אבל אם אין ערבות בין הנשים לנשים, אז איש לא יכול להוציא אישה, כמו שאישה לא יכולה להוציא גבר. אומר רבי עקיבא, כמובן, יש חידוש גדול מאוד בדברי הדגול מרבבה, משום שאפילו נציע שבאמת אין ערבות בין נשים לאנשים, נשים אינן חייבות עבור גברים, אבל אולי גברים כן חייבים עבור נשים. נשים אינן חייבות אולי בערבות בגלל שכבודה בת מלך פנימה, והיא לא באמת חייבת לדאוג לגברים אחרים. אבל בן אדם, איש, שמקומו, כן, לכבוש, להשתלט, אז אולי הוא באמת חייב אנשים גם כן. אבל אפילו אם נניח שהפשט שבברכת המזון אישה לא יכולה להוציא גבר בגלל שאין ערבות, אומר רבי עקיבא איגר, מי אמר לך שהפשט הוא שאין ערבות בין נשים לאנשים? כוונת הראש הייתה ש אי אפשר להתחייב במצווה משום ערבות. אם אישה אינה חייבת מדורייתא, בברכת המזון היא אינה חייבת מטעם ערבות. ערבות זה לא חידוש נוסף, שיש מצווה תרי"ד של ערבות. בזמן שיש חיוב מצוות, אז החיוב אומר, לא רק שאני חייב בתפילין, שאני צריך להניח תפילין, אני צריך מטעם ערבות לדאוג שאחרים גם יניחו תפילין. אם אני חייב בקריאת שמע, אני חייב מטעם ערבות שאנשים אחרים גם יגידו קריאת שמע. אבל אם אישה לא חייב בברכת המזון בכלל, אז אין ערבות לגבי ברכת המזון. אבל לגבי מצוות אחרות, יש ערבות. לפי הדגול מרבבה, באמת, בן אדם שהתפלל מעריב, לא יכול להוציא אישה שלא התפלל מעריב. אפשר לדון על פי דברי רבי עקיבא איגר, שבן אדם כן יכול להוציא משום שיש ערבות בין אנשים לנשים בכלל, ובפרט במצווה שהוא חייב במדורייתא, בוודאי שיש עניין ערבות. יש עוד סיבה להתווכח עם רבי עקיבא איגר, עם הנגוע מרבבה, בגלל שהוא בנה את היסוד שהבן אדם יוצא קידוש דורייתא בזמן שהוא מתפלל בליל שבת. המנחת חינוך כבר התווכח עם הנודה ביהודה, ואמר שהרי בקידוש בליל שבת לא מזכירים יציאת מצרים. ולפי הגמרא בפרק הרבה פסחים, יש חיוב מיוחד בקידוש שבת להזכיר את יציאת מצרים. אחד מן המוטיפים העיקריים של שבת. ולכן טוען המנחת חינוך שכל הבניין הזה נסתר. בן אדם אינו חייב בקידוש, לא יצא בקידוש בתפילה, ממילא הוא חייב בקידוש דורייתא בליל שבת. ואם הוא חייב בקידוש מדורייתא, הוא כמו אישה שחייבת מדורייתא. כמובן, הפתרון הטוב ביותר, גם כן כאן, בלי להיכנס לתסבוכת, בכלל, זה אם אישה תתפלל מעריב. גמרנו עניין, אישה שתפלל מעריב חייבת בקידוש מדרבנן, ולכן הוא יכול להוציא אותה. אבל כמו שהזכרתי קודם, רצוי לחנך נשים שתתפלל למעריב בליל שבת. בעקבות התשובה הזאת, תשובה אחרת הגיעה לרבי עקיבא איגר. שאלו אותו בקשר לבן אדם שאמר שהוא הגיע לעיירה, והוא לא התקשר להרבה אנשים. לא היו לו הרבה חברים. הוא נדר נדר, והנדר הזה היה עניין מאוד אישי. ובסופו של דבר הוא רצה להתיר נדרים. אבל כדי להתיר נדרים, הרי צריכים לפרט את הנדר. לא היו לו חברים, אפילו חבר אחד, שהוא הרגיש נוח לספר לו את הפרטים האישיים של הנדר. הבן אדם היחיד שהיה בעיירה, שהוא הרגיש איתו קשר נפשי, ולא היה מתבייש לספר לו את הנדר, היה בחור בן 16. בחור ש... אולי בן 15 לפי מה שכתוב. ואומר השואל, אני מכיר אותו, אני סומך עליו, אני בוטח בו, אבל הרי הרב רבי עקיבא איגר פסק שלא סומכים על קטן שהגיע לגיל 13, אם לא בדקו לו סימנים, בדין דורייתא. והרי התארת נדרים זה דין תורה. כאן רבי עקיבא איגר לא שינה את דעתו, אבל ממשיך בדעתו, אבל לדעתי הוא יזם רעיון נפלא כדי לפתור את הבעיה. הוא אמר, בוא, יש לך בחור אחד שאתה מוכן לפרט לו את הנדר. תיקח שלושה דיינים שהם גדולים לכל הדעות, והם יהיו הבית דין להתיר את הנדר. צריכים אמנם לפרט את הנדר, לא צריכים לפרט את הנדר לשלושתם. אז תיקח את הבחור הזה ותצרף אותו לבית דין של שלושה. עכשיו יש לך בית דין של ארבעה. לבחור הזה, תספר לו פרטי הנדר. וזה דין דרבנן שצריכים לפרט את הנדר. אז בדין הדרבנן הזה, אתה יכול לסמוך על חזוק הדרבה, שפירטת את הנדר. לעניין עצם התרה, שזה דין תורה, אז יש לך שלושה דיינים. וממילא, גמרנו את הבעיה. בלי ויכוח הלכתי, בלי דיון הלכתי, יש לי עצה פשוטה איך לפתור את הבעיה. כמובן, אין דבר כל כך פשוט, ותמיד צריכים להעלות דיונים נוספים. מעניין שבתשובה, רבי עקיבא איגר, שכתב את התשובה לידידו בעיירה אחרת, אמר, זהו, כך אתה יכול לעשות ואין בעיה. אבל בסוף תשובות רבי עקיבא איגר, יש אשמתות. ושם הוא מביא דיונים נוספים שיש בקשר לאותה התשובה. למשל, האם כאן יש בעיה של נמצא אחד מהם קרוב או פסול? אנחנו יודעים שבעדים צריכים רק שני עדים. אבל אם יש שלושה עדים ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, עדותם בטלה. האם נגיד שבמקרה הזה שיש ארבע דיינים, ואחד מהם, אני לא בטוח שהוא גדול. האם אני אגיד שנמצא אחד קרוב הפסול? אומר רבי עקיבא איגר בדיון קצר, שהאם בדיינים אומרים אותו הדבר? זה לא פשוט, ויש כאלה שמחמירים, וזה רבי עקיבא איגר נטה להקל ולסמוך על הפסק המקורי שלו. הוא עוד דן בזה, אולי לכתחילה. אפשר לצאת לבית דין שבן אדם שאפילו לא הגיע לסערות. האם צריכים באמת גדול גם במובן הזה של בגרות בסימנים, או האם אפשר על ידי בית דין לכל הפחות להתרת נדרים, אחד שהוא בן 13 שנה. כמובן זה עוד סניף להקל לפי שיטתו. בכל אופן, לדעתי, הרעיון הוא רעיון חדש ומקורי. תשובה אחרת של רבי עקיבא איגר היא מפורסמת, הולידה דיונים גדולים מאוד. בתשובה שאלו אותו בסימן ח' מי שאינו יודע שיש איסור בדבר מסוים, האם חייבים להגיד לו שעובר על איסור? רבי עקיבא מתחיל לדון שבשבת יש דין שמי שנתכוון בשבת לחתוך תלוש, שאין כמובן אין בזה איסור, אבל בלי ידיעתו הוא חתך מחובר, כמובן דבר שיש בו איסור תורה, אז הגמרא אומרת שהוא פטור, בגלל שזה מלאכת מחשבת. רבי עקיבא אומר, הרי יש דין מתעסק בכל התורה כולה. בתורה כתוב שבן אדם שעובר עבירה בשוגג, חייב להביא, עבירה מסוימת בשוגג, חייב להביא קורבן. בתורה כתוב אשר חטא בה. אומרת הגמרא, פרט למתעסק. בן אדם שאינו יודע בדיוק מה הוא עושה, כמו נתכוון לחתוך מחובה וחטף, תלוי שכל הפרטים האלה, אנחנו אין לנו זמן להיכנס לכל הפרטים. בגדול, זה כמו, כדי שתבינו, נדבר על מי שהתכוון לחתוך מחובר, חתך תלוש. אז רבי עקיבא, וזה מתעסק בכל התורה כולה. אז למה צריכים דין מיוחד בלכות שבת? למה צריכים להגיד שבגלל דין של מלאכת מחשבת, הבן אדם שהתכוון לחתוך תלוש וחתך מחובר, אינו חייב משום שבת בכלל, הרי זה דין מתעסק רגיל. מחדש רבי עקיבא חידוש מפורסם שלו, שמי שעובר עבירה במתעסק, אמנם הוא פטור מקורבן. רמת העבירה היא נחותה מאשר בשוגג. יש כמובן מזיד, יש שוגג, ופחות משוגג זה מתעסק. הוא אפילו לא חייב קורבן, אבל זה נחשב מעשה עבירה. ואם זה נחשב מעשה עבירה, אז אני חייב להפריש בן אדם שעובר עבירה. חידשה התורה שבשבת יש דין מיוחד של מלאכת שבת, מלאכת מחשבת. ולכן מי שעבר מלאכה בשבת במתעסק, זה לא רק פטור רגיל שמתעסק, שהרי אם זה היה פטור רגיל, היינו אומרים שהוא עבר מעשה עבירה, אבל זה לא מחשבת, מלאכת מחשבת בכלל, ולכן אין כאן איסור בכלל. רבי עקיבא איגר דן, שהרי יש חולקים, כנראה שיש חולקים עליי. הידידו שהזכרתי היום, בעל חוות דעת, בספרו מקור חיים, זה בעל הנתיבות, הרב יעקב מליסה, הוא הקשה קושיה בכלל. בגמרא הבינו שמי שיש לו חמץ בפסח ולא ידע שיש לו חמץ בפסח, הוא עבר עבירה בשוגג. למה הוא עבר עבירה בשוגג? הרי זה מתעסק. כנראה כמובן שהבעל נתיבות הבין שמתעסק אין עבירה בכלל. ולכן הוא שאל את השאלה. בסופו של דבר הוא חילק בין עבירה בקום ועשה לבין עבירה בשבע אל תעשה. עבירה בקום ועשה, למשל, אכילה, לא נדבר על אכילה, אחד שבשבת, אחד שהתכוון לחתוך מחובר, תלוש וחתך מחובר, הרי אנחנו מדברים אם המעשה מתייחס אליו או המעשה לא התייחס אליו. אז בזמן שאני מדבר על מתעסק, אומר שהמעשה לא התייחס אליו, כך טוען הנתיבות. הוא בכלל לא עבר עבירה. אבל בשבע אל תעשה, מי שיש לו חמץ בפסח, אין כאן מעשה עבירה. יש עבירה, יש חמץ בתוך ביתו, זה גוף העבירה. אז טען הנתיבות, בזה אין דין מתעסק. מתעסק נאמר רק על מייסה עבירה, שהמעשה לא מתייחס לבן אדם. עבירה בשבע אל תעשה, אין בכלל מושג של מתעסק. זה מה שהשיב הנתיבות, והבין שאין מעשה עבירה בכלל, סליחה, שאין מעשה עבירה במתעסק, חוץ ממקרה של עבירה בשבע אל תעשה. אמר הנתיבות, אמר הרבי עקיבא איגר שהוא חלק עליו, הוא טען שיש מעשה עבירה, ולמשל, מי שרואה את חברו הולך בכליים, צריכים להגיד, לא, מדובר באחד שהולך עם חלוק כזה, שמכסה את גופו, והוא פשוט יתבייש ברבים להוריד את החלוק הזה. האם צריכים להגיד לו שהוא לבוש בגד כזה, במילא הוא יצטרך לפשוט אותו? רבי עקיבא איגר אומר שהרי בגמרא כתוב שצריכים. לפי דברי הנתיבות, למה צריכים לפשוט את הכליים? הרי זה מתעסק, הוא לא ידע, למה אני צריך להגיד לו בכלל? אמנם גם רבי קיבר ידע שאין ראיה מוחצת מכליים, שהרי הגמרא אומרת שיש מקרים שמתעסק חייב, בחלבים ועריות. מי שמתעסק בחלבים ועריות, כתוב בגמרא חייב שכן נהנה. יש מקום להסביר את הגמרא ואין כאן המקום והזמן, אבל רואים, בזמן שיש הנאה מעבירה, אז אין פטור שמתעסק. הנאה אולי היא עבירה גופה, ואין דין של מתעסק בהנאה. ממילא מי שלבוש כליים, הרי הוא נהנה מהכליים. ולכן, אולי הוא חייב. לכן אין ראיה מכליים. הדיון הזה שבין רבי עקיבא איגר לבין הנתיבות, היה דיון במשך הדורות. הרב סולובייצ'יק הראה בשם משפחתו, שבעצם יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד. הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, פרק א', הלכה י"ב, אומר שמי שמתעסק בעריות חייב, וכן הדין במתעסק בעריות שהם איסורים רק בדרבנן. אומר הראב"ד, מה הדיון בכלל? הרי אין דין קורבן בדין דרבנן. הרמב״ם אומר שמי שמתעסק בעריות חייו, אין פטור רגיל שמתעסק, אפילו בדין דרבנן. משמע, שבלי הדין של נהנה, לא היה דין של מתעסק בחייל אסור בכלל. רק בגלל שהוא נהנה, אז אני אומר שיש באמת דין של מתעסק. אבל בלי זה, הייתי אומר שאין דין של מתעסק. כנראה שהרב חושב שאין מעשה עבירה בכלל במתעסק. בכלל הרב סולובייצ'יק חשב שהשיטה הזאת היא קשה מאוד להגיד שיש מעשה עבירה במתעסק, שהרי מי שקיים מצווה במתעסק, הוא לא קיים את המצווה. אם נגיד שזה כן נקרא מעשה עבירה מתעסק, אז גם נגיד שזה מעשה מצווה והוא קיים את המצווה. ולכן הרב באמת שלל את הרעיון הזה, אמנם יש לציין שלפי הבנתו, זה בדיוק הייתה הסתייגות הרעבד. הרעבד אמר, למה הוא הזכיר בכלל הרעיות שכן נהנה? לפי הרמב״ם הוא היה חייב להזכיר את זה כדי להגיד שיש מעשה עבירה, שהרי בדרך כלל אין מעשה עבירה. לפי הרעבד, הם לא היו צריכים להזכיר את זה, משתמע מכאן שבאמת אין מעשה עבירה, ולמה צריכים להזכיר את זה בכלל? סליחה, יש מעשה עבירה. הרי תמיד יש מתעסק מעשה עבירה. אם אין עונש, אז למה צריכים להגיד את זה שחייבים בעריות? הרי תמיד אתה עובר עבירה. אני רוצה לסיים בסיפור שמופיע בהערות של ההוצאה החדשה של רבי עקיבא איגר. הרב שורקין, המהדיר של התשובות רבי עקיבא איגר שהשתמשתי בו, הזכיר דרך אגב את הוויכוח שיש בין האחרונים והראיה מהרמב״ם, הוא הזכיר וגם הזכיר בשם הרב סולובייצ'יק בספרו שיעורים לזכר במארי, והוא הביא מקורות אחרים גם כן לשאלה הזאת, אבל בסוף הוא מספר סיפור נפלא. הוא אומר שרבי סור סלנטר שאל שאלה וכתב מכתב לרבי עקיבא איגר ושאל אותו, למה צריכים לבדוק תולעים? הרי מי שלא יודע שיש תולעים, הרי הוא מתעסק, ומתעסק עם אווירה. והוא לא קיבל תשובה מרבי עקיבא איגר. והוא התפלא על כך. שנים לאחר מכן, רבי סור סלנטר פגש את רבי שלמה איגר, הבן של רבי עקיבא איגר, והוא שאל אותו, למה אביך לא התייחס לשאלה שלי? הוא לא השיב לי תשובה. אז רבי שלמה איגר אומר, הוא כן השיב תשובה. הרי זאת התשובה שאנחנו מדברים עליה כעת. רבי עקיבא איגר אומר, מי שעובר עבירה במתעסק, גם עבר עבירה. לכן צריכים לבדוק תולעים. למה הוא לא השיב מכתב לרבי סור סלנטר? בגלל שהוא חשש לכבודו של המרא דאתרא. הרב יסור סלנטר שאל את רבי עקיבא איגר במקום שיש מרא דאתרא. ורבי עקיבא איגר חשב שהוא היה צריך לכתוב את, לשאול את השאלה מהרב השני. היות שהוא לא עשה ככה, רבי עקיבא איגר הרגיש לא נוח בכתיבת תשובה לשאלה הזאת. ממילא הסיפור מראה גם את גאונותו וגם את עניבותו של רבי עקיבא איגר. לשיטתו יש עבירה, מעשה עבירה במתעסק, אמנם לא חייבים קורבן, לא חייבים שום דבר, אבל יש מעשה עבירה וחייבים לחזור בתשובה.